כתובות, דף ממתת, מתחילים בעזרת השם, במשנה. האדם הקדוש ביותר, הכהן גדול, ביום הקדוש ביותר, יום הכיפורים, נכנס למקום הקדוש ביותר, לקודש הקודשים. כמו שאומר הפסוק, ספר ויקרא, פרשת אחרי מות, ואל יבוא, אפילו הכהן הגדול, אל יבוא בכל עת אל הקודש. הוא לא יכול לבוא בכל זמן, בכל יום, ולהיכנס לקודש הקודשים, אלא רק ביום הכיפורים. אומר אחד מגדולי החסידות, המכונה החוזה מלובלין, הרב הקדוש, רבי יעקב יצחק אורביץ, זכותו יגן עלינו. אל יבוא בכל עת אל הקודש, זה רמז לא רק לכהן גדול, אלא לכל אחד מעם ישראל. הפסוק אומר בתהילים, אשרי שומרי משפט עושי צדקה בכל עת. והגמרא בדף נון דורשת, מי הם אלה שעושים צדקה בכל עת? זה אחד שזן מביא מזונות לבניו ובנותיו הקטנים. הוא עושה צדקה בכל עת כי הוא לא מחויב לפרנס אותם. כמו שהגמרא אומרת, דף סמכי, דרש רבי אולה הגדול בפתח בית הנשיא, אף על פי שאמרו שאדם אינו מחויב, כמו שהמשנה כאן מביאה, האב אינו מחייב במזונות ביתו, הגמרא תגיד שזה גם כן בנו, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך, בגמרא, אדם לא מחויב לפרנס, להביא מזונות לבניו ובנותיו הקטנים, אבל הוא חייב לפרנס את בניו ובנותיו קטני קטנים, עד גיל 6. ואדם שמפרנס את בניו ובנותיו מעל גיל 6, הוא עושה איתם צדקה. עושה צדקה בכל עת. וכמו שאומר השל"ה הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מזכה כל אבא, כשהוא נותן לילדים שלו פרנסה מהרחמים שהוא מרחם עליהם, גם אם לא הייתה מצווה כזאת. והקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה למצווה אם הוא מכוון לשם מצווה. אף על פי כן, אומר החוזה מלובלין, זה לא מספיק. אל יבוא בכל עת אל הקודש. אל תסתפק במצווה הזאת של עושי צדקה בכל עת וכך לבוא אל הקודש. אלא אדם צריך להרבות בעוד מצוות ומעשים טובים וכך לבוא אל הקודש. במסכת ברכות מסופר שמינו את רבי אלעזר בן עזריה להיות הנשיא. הוא היה מיוחס, חכם, עשיר. מביאה כאן המשנה, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני החכמים, ורש"י מוסיף ביום שמינו אותו להיות נשיא עם ישראל, נשיא הסנהדרין. והוא דרש את הדרשה הזאת בישיבה שהייתה ביבנה, שהייתה נקראת כרם, הייתה מכונה כרם, כמו שבכרם יש שורות של ענבים. כך ישבו התלמידים שורות שורות ביבנה. והוא דרש דרשה על שתי תקנות שתקנו חכמים שבעל מתחייב לאשתו בכתובה. זה תנאי כתובה. התנאי הראשון, שאם האישה חלילה תמות בחיי בעלה ולכן הבעל לא יצטרך לשלם לה את הכתובה, החכמים תקנו שאחרי שהאב ימות, הבנים שיוולדו מהאישה הזאת הם אלה שירשו את הכסף של הכתובה. חוץ מהחלק בירושה שהם יורשים עם אחיהם. במילים אחרות, אדם מתחתן עם אישה, אבא שלה מביא לה הרבה מתנות, אבל הוא פוחד, אולי תמות בחיי הבעל, והבעל יירש אותה. ואז הוא יתחתן עם אישה אחרת, ויוולדו לו עוד ילדים. ואז כשהוא ימות, הילדים מהאישה הראשונה והשנייה ירשו את כל הירושה שלו. ואבא של האישה הראשונה לא ירצה לתת לה הרבה נדוניה, כי הוא לא ירצה להעביר את הנדוניה לבנים מהאישה השנייה. הוא רוצה שהם ילכו לבנים מהאישה הראשונה, לכן תקנו חכמים, כשאבא ייתן הרבה לנדוניה בזמן החתונה, שיש תקנה בכתובה שהבעל מתחייב שכל הכתובה של האישה הראשונה בזמן שהבעל ימות, אחרי אם הוא ימות אחרי האישה הראשונה, הכתובה ירשו הבנים מהאישה הראשונה בנפרד. חוץ מזה הם ירשו ביחד עם הבנים מהאישה השנייה את שאר הירושה. זה תנאי אחד. תנאי שני, והבנות ייזונו מהנכסים של האבא אחרי שהוא ימות, עד שהם יגיעו לגיל בגרות, 12.5, או עד שהם יתחתנו עם מישהו. אלה הם שתי התקנות. דרש רבי אלעזר בן עזריה, מה הבנים אינם יורשים את הכתובה של האמא, אלא לאחר מיתת האב, שאז הם זוכים בירושה. אף הבנות אין ניזונות מיחסי אביהם, אלא לאחר מיתת אביהם. אבל בחייו הוא אינו חייב לזון אותם. מדייקת הגמרא שני דיוקים מדברי המשנה. דיוק ראשון, משנה אומרת שאבא לא חייב במזונות ביתו בחייו, דווקא במזונות ביתו הוא די אינו חייב. תדייק מכאן לכאורה, במזונות בנו הוא חייב. משמע שהוא כן חייב לפרנס את בניו, גם אחרי שמגיל 6. דיוק שני, ביתו נמי, שכתוב שהוא לא חייב, חובה הוא דלקה, אין חובה. המצווה איקה, המצווה יש כן לזון את ביתו. לפי מי נשנתה המשנה שלנו, מה אני מתניתין? לא רבי מאיר, לא רבי יהודה, ולא רבי יוחנן בן ברוקה. מי הם, מה הדעות של אותם התנאים? דתניה, ברייתא. מצווה על האבא לזון את הבנות בחייו, אבל הוא לא חייב. הוא לא חייב לזון את הבנות בחייו, אבל יש לו מצווה לזון אותם. קל וחומר לבנים, שבוודאי מצווה לזון אותם. כי הם עוסקים בתורה. דעסקי בתורה, דברי רבי מאיר. רבי מאיר סובר שאין חובה לפרנס לא את בניו ולא את בנותיו, אבל יש מצווה לפרנס גם את בניו וגם את בנותיו. רבי יהודה אומר, מצווה על האב לזון את הבנים, וקל וחומר שיש לו מצווה לזון את הבנות. שלפי דעתו, שיותר סברה שצריך לזון את הבנות. למה? משום זילותה, שלא יזלזלו, שלא יצטרכו ללכת ולחזר על הפתחים, ללכת לקבץ נדבות, שזה ביזיון יותר גדול לבת, יותר מאשר לבן. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, חובה לזון את הבנות לאחר מיתת אביהם מנכסי אביהם, כמו שראינו במשנה שזה אחד מתנאי כתובה, אבל בחיי אביהם, אילו ואילו, בין הבנים ובין הבנות, לא רק שאין חובה, אלא אפילו אין מצווה לזון אותם, אינם ניזונים. מה אני מתניתי? לפי מי נשנתה המשנה שלנו? אם כמו דעתו של רבי מאיר, האמר, שבנים מצווה לזון אותם, קל וחומר מצווה לזון את הבנות, אבל הוא לא מחויב לזון את הבנים. מהמשנה דייקנו, דווקא במזונות ביתו אינו חייב, אבל במזונות בנו הוא כן חייב. כאן מדברי רבי מאיר משמע שאפילו במזונות בנו הוא לא מחויב. היא כרבי יהודה, האמר, בנים נעמי מצווה לזון כמו בנות, אבל הוא לא מחויב לזון את הבנים. אז אם כן, גם כמו רבי יהודה זה לא מתאים, כי במשנה משמע שיש חיוב לזון את הבנים. והיא רבי יוחנן מברוקה, בוודאי שהמשנה שלנו לא נשנית כדעתו, כי הוא סובר שאפילו מצווה נע מלקה, אין אפילו מצווה לזון את הבנים והבנות, ובמשנה משמע שיש חובה לזון את הבנים ומצווה לזון את הבנות. תרץ את הגמרא, לא רק זה שהמשנה לא מסתדרת כמו אף אחת מהשיטות, אלא עד הרבה, היא מסתדרת כמו כל אחת מהשיטות האלה. אי בהתאמה, אם תרצה לפרש את המשנה כמו רבי מאיר אפשר לפרש, אי בהתאמה, אם תרצה לפרש את המשנה כמו רבי יהודה אפשר לפרש, ואי בהתאמה, אם תרצה אפשר גם לפרש את המשנה שלנו כמו דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, והגמרא מפרטת. תרצה לפרש את המשנה שלנו כמו רבי מאיר, אי בהתאמה רבי מאיר, שלפי דעתו, האב אינו חייב לפרנס לא את בניו ולא את בנותיו, אבל יש מצווה. בביתו וכל שכן בבנו, ואחי כאמר, זה הכוונה במשנה. האב אינו חייב במזונות ביתו, והוא הדין שהוא אינו חייב להביא מזונות לבנו. ולמה כתוב אינו חייב? כדי ללמד אותנו, המצווה בביתו איקה. יש מצווה לפרנס את בנותיו. קל וחומר שיש מצווה לפרנס את הבנים שהם עוסקים בתורה. ולמה כתוב האב אינו חייב במזונות ביתו, ומזה תדייק שמצווה יש, והיידה קטן לביתו, למה זה כתוב בביתו ולא בבנו? הקמה שמלן, זה מה שהתנה במשנה רצה לחדש. דאפילו ביתו, שזה יותר קל, כי הרי לא עוסקת בתורה, כותב רש"י. בכל זאת, אף על פי שחובה הוא דלקה, שאין חובה לפרנס אותה, המצווה איקה, אבל יש מצווה לפרנס אותה. אם המשנה הייתה אומרת שהוא לא חייב לזון את בנו, והיית מדייק שמצווה יש, הייתי אומר רק בבנו יש את המצווה הזאת. והיא בעתי מה אם תרצה, אפשר גם לומר שמשנה שלנו כמו דעתו של רבי יהודה, שבין בנו ובין ביתו הוא לא יהיה חייב לפרנס, אבל יש מצווה לזון את ביתו וכל, לזון את בנו וכל שכן את ביתו. ותבאר את המשנה, הכי כמה. האב אינו חייב במזונות ביתו, אף על פי שאם ביתו תצטרך לחזר על הפתחים ולקבץ נדבות, הביזיונות הרבה יותר גדולים מביזיונות של בן שמחזר על הפתחים. וכל שכן לבנו שהוא לא חייב במזונותיו. ולמה כתוב אינו חייב? כדי ללמד אותנו המצווה, בבנו יש מצווה לפרנס, איקה, וקל וחומר שיש מצווה לפרנס את הבנות, כדי שלא יצטרכו להתבזות, לשאול על הפתחים ולקבץ נדבות. ועד הקטן, שהאב אינו חייב במזונות ביתו, ולא כתוב בבנו, הקמה שמנה, אתה נעשה לחדש חידוש, דאפילו ביתו, שיש סברה גדולה יותר שכן לפרנס אותה, כדי שלא תתבזה ולקבץ נדבות על הפתחים, אף על פי כן, חובה לאיקה, הוא לא חייב, יש לו רק מצווה לפרנס אותם. וכל שכן, שהוא לא מחויב לפרנס את בנו. והיא בעיתם, האם תרצה אפשר לבאר את המשנה, אפילו כמו דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, שסובר שאבא לא, אין לו אפילו מצווה לפרנס לא את בנה ולא את בנותה, ואחי כאמר, זה הכוונה של דברי המשנה. האב אינו חייב במזונות ביתו, והוא הדין שאינו חייב, למזונות בנו, והוא הדין דאפילו מצווה נע מלקה, אפילו מצווה אין לזון את בניו ואת בנותיו, והיידי דבנות לאחר מיטת אביהן חובה. כיוון שבבנות אחרי מיטת האב חובה לתת להם מזונות מהירושה של האבא, כי זה חלק מתנאי הכתובה, טענה נמי אינו חייב. לכן הטענה כותב שבחייב עם וו, חייב של האבא כשהוא חי, אינו חייב, כדי ללמד אותם שדווקא כל זמן שהוא חי, הוא לא חייב לפרנס אותם. אבל לאחר מיטתו, את בנותיו הוא חייב לפרנס, כי זה חלק מתנאי הכתובה, שהבנות, עד שמתבגרו, עד שמתחתנו, הן מתפרנסות מהירושה. מביאה הגמרא כעת, עד סוף השיעור, שלוש אמרות של רבי הילה. את האמרה הראשונה הוא אומר בשם ריש לקיש, משום רבי יהודה בר חנינה. האמרה השנייה, יורד רבי יהודה בר חנינה ונשאר רק, אמר רבי הילה בשם ריש לקיש, והאמרה השלישית נשאר רק רבי הילה, גם ריש לקיש יורד. זאת אומרת, האמרה הראשונה אמר רבי הילה, אמר בשם ריש לקיש, משום רבי יהודה בר חנינה, האמרה השנייה אמר רבי הילה, אמר ריש לקיש, והאמרה השלישית אמר רבי הילה. אז מה האמרה הראשונה שאמר רבי הילה, שאמר בשם ריש לקיש, שאמר משום רבי יהודה בר חנינה? כשחכמים של הסנהדרין גלו ממקומם בלשכת הגזית, אחת מ-10 הגלויות היה באושה, וכשהם היו באושה, הם התקינו תקנה, שיהיה האדם חייב לזון את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים, עד גיל 12, או עד גיל 13, בנים עד גיל 13, בנות עד גיל 12, בכל אופן עד שהביאו סימנים של בגרות. מסתפקת הגמרא, האם זה להלכה? שאבא באמת חייב לפרנס את בניו ובנותיו כשהם קטנים, מבא אלו, הלכתה כבתי או אל? אין הלכתה כבתי. מביאה הגמרא, לא, ההלכה היא לא כמותו. תשמע, מביאה הגמרא כמה סיפורים. סיפור ראשון, כי אבאתו לקמי דרב יהודה, שבאו לפני רב יהודה וסיפרו לו שיש אנשים שלא רוצים לפרנס את בניהם ובנותיהם. אמר לו, אז הוא הוכיח אותם, הוא לא הכריח אלא הוכיח. אמר להם, ירוד, שזה תנין, ילדה, מולידה את ילדיה, ולא רוצה לפרנס אותם. והבני מטה שדיה, ובני העיר היא זורקת אותם, כשהם יפרנסו אותם, הם דומים לתנין שאכזרי על בניו. רואים שרב יהודה היה מבייש אותם, כדי לעודד אותם, כדי לשכנע אותם שיפרנסו את בניהם ובנותיהם, אבל הוא לא כפה עליהם. רואים שלא קיבלו את התקנה שהאב חייב לזון את בניו ובנותיו כשהם קטנים. סיפור נוסף, דומה לזה. כי עטו לקמד רב חיסדה, כשהיו באים, מביאים לפני רב חיסדה כאלה שלא רוצים לפרנס את בניהם ובנותיהם הקטנים, אז אמר להו, אז לפי פירוש אחד ברש"י, לאלה שממונים על הקהל, בבקשה קחו מכתשת גדולה שבה קודשים חיטים לעשות מהם קמח, תהפכו אותה, תיצרו ממנה מעין במה, תעמדו עליה ותכריזו. כפולי עשית בציבור, תקפו את הכלי, את המכתשת שקודשים פה, תהפכו אותו על פיו, תעשו ממנו במה ותכריזו ליקום ולימה, שיקום ויאמר. פירוש נוסף שאותו, שזה שלא רוצה לפרנס יקום ויאמר. אורבה, אורב, למרות שהוא אכזרי, בכל זאת באי בני, הוא רוצה את בניו ומפרנס אותם. והוא גברה, אותו בן אדם, יותר אכזרי, לא באי בני, לא רוצה לפרנס אותם. שואלת הגמרא, וכי זה נכון שאורבה באי בני, העורב מפרנס את בניו? והכתיב, הפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לבני עורב אשר יקראו, נותן מזון לבני העורב, שצועקים להשם שחסר להם פרנסה, והקדוש ברוך הוא מזמין להם פרנסה, כי העורב לא מפרנס את הגוזלים שלו, והגוזלים צועקים אל השם והשם מפרנס אותם. מתרץ את הגמרא לא קש, שזה לא סותר, תלוי לבנים או שחורים. אבא חיוורי, אבא הוקמי. זה בלבנים וזה בשחורים. נקרא את הלשון שרשי כותב. הוקמי, זה הכוונה כשהגוזל גדל הוא משחיר. משמע שלפני כן הוא היה יותר בהיר. וההם והאב אוהבים אותם, אבל בתחילתם לבנים, אותם גוזלים, ואז העורבים שונאים אותם, האבא והאימא. מביאה הגמרא סיפור שלישי, שרואים מכאן שאי אפשר לחייב את ההורים לפרנס את בניהם ובנותיהם, אבל כן מביישים אותם אם הם לא רוצים. כי אבהתי לקמי דה רבא, שהיה אבא לפני רבא אבא שלא רצה לזון את בניו, אז אמר לי, הוא אמר לאותו אבא, ניחא לך דמיתזני בנך מצדקה, נוח לך שבניך יתפרנסו מצדקה? הוא היה משכנע אותו, אבל הוא לא היה כופה אותו. כאן מוסיפה הגמרא דבר שהוא גם נפסק להלכה, בחלק אבן העזר סימן עין א', אגב, כל מה שאמרנו נפסק שם להלכה, שחייב אדם לפרנס את בניו ובנותיו הקטנים עד גיל 6, מאז והלאה יש תקנה של, אגב, השולחן ערוך כן כותב שיש תקנה לפרנס את בניו ובנותיו גם מעל גיל 6, ואם הוא לא רוצה, מחלימים אותו ואומרים שאפילו עוף אכזרי על בניו מפרנס אותם, והוא יותר גרוע מהעוף הזה. וכל זה שלא כופים עליו לפרנס את בניו ובנותיו מעל גיל 6, דווקא אם הוא לא עמיד, אם אין לו הרבה פרנסה. ולא אמר הנהדה לא עמיד, שהוא לא עשיר, אבל אם הוא עמיד, אם הוא עשיר, כפינן לאל כורחי, כופים אותו באל כורחו לפרנס את בניו ובנותיו, שהרי כופים על הצדקה. אדם שצריך לתת צדקה, כופים על זה, כי עד הרבה, כמו שרבה פעם כפה, כפיה לרב נתן ברמי, הוא כפה את רב נתן ברמי שהיה עשיר, והוציא ממנו הפיק מיני 400 זוז, 400 זוז לצדקה, כל שכן שכופים אדם לפרנס את בניו ובנותיו, אם הוא עשיר. אמר רבי הילה, אמר ריש לקיש. כאן כבר יש דבריו של רבי הילה, שאמר רק בשם ריש לקיש. הוא לא מוסיף כאן משום רבי יהודה בר חנינא. אז כמו שאמרנו, זו האמרה השנייה של רבי הילה, בשם ריש לקיש. כשבית דין היו באושה, הם התקינו. הכותב, כבר מעכשיו, את כל נכסיו לבניו, ולא לעצמו ולא לאשתו. הוא ואשתו ניזונים מהם. אף על פי שזה כבר לא הנכסים שלו, הוא כבר נתן את זה במתנה לבניו בחייו, בכל זאת תקנו חכמים שהוא ואשתו ניזונים מפרנסתו, מהנכסים שלו, למרות שהם כעת ברשות בניו. מקשה הגמרא מתקיף לרבי זיירא ואיתי, מה יש אומרים שהקשה את הגושה הזאת רב שמואל בר נחמני? מה החידוש? הרי גדולה מזו אמרו, תקנו חידוש הרבה יותר גדול. מי שמת והבנים שלו ירשו אותו, ומעיקר הדין הבנים יורשים ולא האיש, ולא האלמנה, אף על פי כן אלמנתו ניזונת מנכסיו. אז אם כן, כל שכן שמוציאים מהנכסים שהוא נתן לבניו למזונות שלו בעצמו ושל אשתו, הוא ואשתו מבית, איפה מצאנו שהאלמנה ניזונת מהירושה שהבנים ירשו? לשלח רבין איגרת באיגרת שלו, באיגרתי. מי שמת והבנים ירשו אותו, ולא האלמנה, והניח אלמנה ובת. אף על פי שהבנים ירשו, אלמנתו ניזונת מנכסיו. תנאי הכתובה, כל זמן שהאלמנה לא ניסית לאחר, היא ניזונת מיחסי בעלה. ביתו, גם כן, עד שבוגרת או עד שמתחתנת, גם כן ניזונת מהירושה, כמו שכבר אמרנו קודם. גם אם ניסית הבת, זאת אומרת, אם מדובר פה שלא היה בנים, ורק בת. זאת אומרת, האבא לא ישיר בנים, אלא רק בת. ולכן, אם אין בנים, הבת יורשת. וניסית הבת, ובעלה זכה בנכסים שירשה מאביה. אלמנתו של האבא ניזונת מנכסיו. אף על פי שכשאדם מתחתן עם אישה, שלאישה הזאת יש ירושה מאביה, הדין של הבעל שהוא כמו לוקח, כמו שהוא קנה את אותם הנכסים, ולא כמו יורש. ואם כן, יש כאן חידוש מאוד גדול, כי בדרך כלל אלמנה שבעלה נפטר, היא לא יכולה ללכת ללקוחות שקנו מבעלה נכסים לפני שהוא נפטר ולבקש מהם שיפרנסו אותה מהנכסים שהם קנו מבעלה, אף על פי שכל הנכסים שלו השתעבדו לכתובתה. כי אם כן, אף אחד לא יוכל לקנות נכסים משום בן אדם, כי אחרי שהוא ימות, אשתו תלך, תגבה בלי סוף מזונות מקח הזה. אף על פי כן, לעניין זה, חכמים החשיבו את הבעל שיורש את אשתו כיורש, כדי שהאלמנה לא תפסיד. כי אם היה הדין שלו כמו לוקח, אשתו ירשה את הנכסים מאבא שלה, ואמא של האלמנה פרנסת נכסיה, אבל ברגע שהיא מתחתנת, בעלה מקבל את הנכסים האלה, הוא יש לו דין כמו שהוא קנה את הנכסים האלה, ככה ההלכה. אז על פי עיקר הדין, מעכשיו הלאה, האמא כבר לא יכולה יותר, האלמנה לא יכולה יותר לקחת מהנכסים. כי זה נכסים שמישהו קנה, זה כמו, כי הוא יש לו דין כמו קונה, כמו לוקח לבעל של הבת הזאת שירשה. אף על פי כן, תקנו חכמים שהירושה הזאת, ילדין, כשהבעל מקבל את זה כמו שהוא יורש, כדי שהאלמנה תהיה ניזונת מהנכסים האלה. כי כל הסיבה שבדרך כלל אלמנה לא ניזונת מנכסים שנמכרו ללוקח, זה מפני תיקון העולם, כמו שאמרנו, הבעל מכר נכסים, האישה אחרי שהוא נפטר תבוא ותגבה מזונות מהנכסים האלה, אף אחד לא רוצה לקנות שום דבר. אבל לגבי בעל זה לא שייך, כי הוא לא קנה את הנכסים האלה בכסף, אלא הוא זכה בהם את תקנת חכמים, זה שאשתו ירשה את אבא שלו. ואפילו אם מתה הבת, וכעת הבעל יורש אותה לגמרי, והנכסים שלו, זה לא שהוא נהנה מהם כי הוא נשוי לה. אף על פי כן, עדיין האלמנה, אמא של הבת שנפטרה, אמא של אשתו של הבעל הזה, שירשת אשתו שירשה את אבא שלה, אמא שלה, האלמנה, עדיין אוכלת מהנכסים האלה. אמר רבי יהודה, בן אחותו של רבי יוסי בר חנינה, על ידי, בבית דין שלי פעם דנו במקרה הזה, היה מעשה, ושאלו את החכמים ואמרו, אלמנתו ניזונת מנכסיו. אף על פי שבעצם הבעל ירש את אשתו כשהיא מתה, והוא קיבל את הנכסים האלה מחמת אשתו ולא מחמת אבא של אשתו, אף על פי כן אמא של אשתו יכולה להיות ניזונת מהנכסים האלה. אז אם מצאנו שאלמנתו ניזונת מנכסיו כשהנכסים לא נמצאים אצל ביתו, אלא אצל בעל ביתו שירש אותה, עדיין אלמנה ניזונת מנכסים האלה. אז כשהאבא נתן את נכסיו לבניו, הוא ואשתו מבית, צריך לומר שהם יהיו ניזונים מנכסים שהוא נתן לבניו בחייו? הרי הבנים לא הוציאו כסף בשביל לקנות את הנכסים האלה כדי שיהיה להם דין שלוקח. הם קיבלו את זה במתנה ויש להם דין כמו יורשים. למה היו צריכים לתקן שמי שכותב את כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו ניזונים מהם? מתרצת הגמרא, הסיבה שהיו צריכים לתקן את התקנה הזאת, מהו דתימה? הטעם, היה מקום לומר, דווקא תקנו לאלמנה שתהיה ניזונת מנכסיו, אפילו כשזה כבר נמצא אצל ביתה ואצל בעל ביתה, כי אין מי שיתרח בשבילה לפרנס אותה, כי היא אלמנה. אבל האחה, כשבעלה חי ומסר את הנכסים שלו לבניו, אז שיתחיל דף חדש ויתחיל להתפרנס מההתחלה, נתרח לדידי ולדידה, שיתרח בשביל עצמו ובשבילה, כי אם הוא חי הוא יכול לפרנס אותה, כמה שמלן, שאפילו במקרה כזה שהוא חי הבעל, הוא יכול לפרנס את אשתו, היא לא אלמנה, אף על פי כן הם ניזונים מהנכסים שהוא נתן לבניו. מסתפקת הגמרא, היא באה אליו. הרי רבי הילה אמר בשם ריש לקיש, שחכמים תקנו, שאדם שמקנה את נכסיו לבניו בחייו, הוא ואשתו ניזונים מהנכסים האלה. נשאלת השאלה אם ההלכה ככה או לא, הלכת עקבתי או לת הלכת עקבתי. מביאה הגמרא תשמע, סיפור. דרבי חנינה ורבי יונתן פעם היו עומדים, אבו קיימי, פתאום הגיע איזה בן אדם, עתה הוא גברה, התכופף, גחין, ונשקי לרבי יונתן הקראי, נשק את רגליו של רבי יונתן. אמר לרבי חנינה, תגיד מה קרה פה, מה הוא מנשק לך את הרגליים, מה, היי, איזה דבר מיוחד עשית בשבילו? אז רבי יונתן אמר לי, אתה יודע מה הסיפור שלו? אותו אחד היה אבא טוב, כותב את נכסיו לבניו, הוא כתב את כל נכסיו לבניו, זה לא אומר שמי שלא עושה את זה הוא אבא לא טוב, כלומר בשביל הרעיון, אבא מסור, נתן לילדים שלו את כל נכסיו בחייו. לא שזו המלצה לאבא לעשות דבר כזה, אבל זה היה מציאות עם אותו אדם שכתב את כל נכסיו לבניו בחייו. ברגע שהוא מסר את כל נכסיו לבניו, לא היה לו מה להיפרנס. והלכתי אני, עשיתין הוא, כפיתי את בניו לזני שיפרנסו אותו מהנכסים שהוא מסר להם. וכיוון שעשיתי לפני משורת הדין, ובזכותי הוא יכל להתפרנס בזקנותו, לכן הוא כל כך מכבד אותי. הוא אומר את הגמרא, אם הלכה כמו רבי הילה בשם ריש לקיש שחייבים לתת לאבא מנכסיו, אז מה פה הדבר המיוחד? היא עמד בשלם עליו דינה, אם תרצה לומר שזה לא הלכה כמו רבי הילה, אלא באמת הבנים לא חייבים לפרנס את האבא ואת האמא. משום אחי, עשינו, מובן למה הבן אדם הוא כל כך שמח והעריך את מה שהוא קפה את בניו לפרנס אותו לפני משורת הדין. אלא היא אמרת דינה, אם תאמר שהדין הוא שהבנים חייבים לפרנס אותו כמו רבי הילה בשם ריש לקיש, עשינו ביי. למה הייתה כאן איזושהי הערכה מיוחדת? הרי הוא היה חייב לקפות אותם. עשינו ביי. רבי יונתן היה חייב לקוף אותם כי זה הדין. לא היה לאותו אדם להחזיק לו טובה מיוחדת על זה. מביאה הגמרא כעת את האמרה השלישית של רבי הילה, זה הוא כבר לא אומר אפילו לא בשם ריש לקיש, אמר רבי הילה, כשבדין היו בעיר אושה, התקינו תקנה, המבזבז לתת צדקה לעניים, שלא ייתן סכום גדול מדי, אל יבזבז יותר מחומש מנכסיו, כדי שלא יצטרך לבריות. תעניין עמי אחי, באמת ככה הברייתא אומרת, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש מנכסיו. שמא יצטרך לבריות ולא ירחמו עליו. ומעשה באחד שביקש לבזבז יותר מחומש מנכסיו ולא הניח לו חברו ככה לעשות. מי אותו אחד שרצה לבזבז יותר מחומש ומי הוא חברו שלא נתן לו? אז בזה יש שתי לשונות. לפי לשון אחד, מי הוא חברו ומנו רבי ישעיו, ומי זה שביקש לא כתוב. ולפי הלשון השני, אמרה לה, רבי ישעיו הוא זה שרצה לתת יותר מחומש לעניים, ולא הניחו חברו ומענו, רבי עקיבא. לפי זה כתוב גם כן מי זה שרצה לתת, ולא רק מי זה שמנע ממנו. אמר רב נחמן, והיא תאמה, אם תרצה, אמר את זה רבה חבר יעקב, מה יקרה, מאיפה רואים מהפסוק שאי אפשר לתת יותר מחומש מנכסיו, יותר מ-20% מנכסיו לצדקה? כי הפסוק אומר שיעקב אבינו נדר נדר, וכל אשר תיתן לי, כל מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, עשר עשרנו לך. יעשר את הנכסים פעמיים. פעמיים, עשירית זה חמישית. שואלת הגמרא, והלא דמי איסורה באתרה לאיסורה כמה? המעשר הראשון שאדם נותן נאמר ממאה, אז עשירית זה עשר. המעשר השני שמאדם נותן ממה שנשאר לו אחרי שהוא הוריד עשר, נשאר לו 90, אז עשירית מזה זה סך הכל 9. אז המעשר השני זה 9, והמעשר הראשון זה 10. אז אם כן, זה לא חומש. מעשר ממעשר, זאת אומרת, לתת פעמיים מעשר, פעם ראשונה זה 10 מתוך 100, פעם שנייה זה 9 מתוך 90, אז סך הכל נתן 19, הוא לא נתן חמישית מהכל. ותרץ את הגמרא, אמר רב אשי, זה שכתוב עשרנו, זה בא לומר לבטרה כי כמה. למה הוא לא אומר עשר העשר? למה הוא אומר עשר העשרנו? העשרנו למעשר השני כמו השיעור של המעשר הראשון. המעשר הראשון זה 10 מתוך 100. המעשר השני זה יהיה עוד 10 מתוך 100. סך הכל 20 מתוך 100. אמר רב שימי בר אשי, והשלוש שמועות הללו שאמר רבי הילה על אותן תקנות שחכמים תקנו באושה, מתמעטות והולכות בשמות של המאוראים שמסרו אותם. השמועה הראשונה, שחכמים תקנו שאדם יזון את בניו ואת בנותיו, רבי הילה אמר בשם ריש לקיש, בשם רבי יהודה בר חנינא. השמועה השנייה, שתקנו חכמים באושה, שזה שכותב את כל נכסיו בחייו לבניו, יחייב לפרנס את הבנים יהיו חייבים לפרנס את האבא ואת אשתו, אמר את זה רבי הילה רק בשם ריש לקיש. השמועה השלישית, שחכמים תקנו שאדם לא יבזוז יותר מחומש, רבי הילה אמר את זה מעצמו. וסימניך לזכור את הסדר של השמועות ואת וכמה המוראים אמרו כל אחת מהשמועות. הסימן הוא כזה, קטנים כתבו ובזבזו. מה הסימן? השמועה הראשונה, שחכמים תקנו שאדם יזון את בניו ואת בנותיו הקטנים, אז כתוב שם שלושה המוראים, שזה הולך ומתמעט, כמו שאמרנו, השמועות מתמעטות והולכות. אז בהתחלה היה כתוב כל השלוש שמות. לאחר מכן השמועה השנייה זה כתבו. מה הכוונה? מלשון כותב. אדם שכותב את כל נכסיו לבניו בחייו ובאשתו ניזונים מהם. כתוב רק שני אמוראים. זה מתמעט. קודם היה שלושה אמוראים, עכשיו זה רק שניים. והשמועה השלישית, שהחכמים תקנו, שאדם לא יבזבז יותר מחומש, זה בזבזו. נזכר, מזכירים כאן רק אמורא אחד. זאת אומרת, יש כאן בעצם סימן כפול. קודם כל שמועות מתמעטות והולכות, שהאמרה הראשונה זה שלושה שמות, השנייה זה שני שמות. והשלישית זה שם אחד, ובנוסף יש פה סימן, מהם השמועות? קטנים, שאדם זן את בניו ובנותיו הקטנים, כתבו שאדם שכותב את כל נכסיו לבניו בחייו, הם חייבים לפרנס אותו ואת אשתו, והשמועה השלישית, שאדם לבזבז יותר מחומש, זה מרומז בבזבזו. שאדם נותן מנכסיו מעשר, נאמר עשר בשביל שתתעשר, כמו שהגמרא דורשת במסכת תענית. אדם שנותן חומש מנכסיו לצדקה, בוודאי שהוא זוכה לעשירות מיוחדת. עד כאן דף ממתת.